טוב, פרשת בו, אנחנו נמצאים באמצע, באמצע המכות. כאשר ראינו חלק גדול מהמכות. זה הדבר הראשון שאנחנו מדבר עליו, אני מכיר, אחד הדברים המעניינים זה, המכות, לא יודע אם דיברנו את זה בשבוע שעבר, היו מסודרות לפי 3 סדרות, וכל אחד מהסדרות, מכה ראשונה היא בחוץ, עזרה, זאת אומרת, המפגש של משה רבינו עם פרעה הוא בחוץ, בדרך ליאור, שהוא בא, כי הוא שיחק אותה שהוא אלוהים, שהוא לא צריך צרכים ולא כלום. מה הוא היה עושה? הוא הולך לפנות בוקר ליאור, וביאור היה עושה את הצרכים שלו, בלי שאף אחד ידע. וזה איפה שמשה רבינו פוגש אותו על הדרך. זה מפגש 3 סדרות של מכות, כאשר סדרה ראשונה של מכות. בכל מכה ראשונה יש אזהרה בחוץ, בדרך פרעה ליאור. השני זה בארמון פרעה, והשלישית בלי עזרה בכלל. זה פשוט בא. ככה זה הולך, שלושת הראשונות, שלושת האמצעיות.
כל שלושה ראשונות זה התהליך. בדרך.
כל שלושה האמצעיות זה התהליך.
במלוכה ובלי עזרה.
בדיוק. זה התהליך.
ואז זה השלוש פעמים של שלוש.
בדיוק. במכה האחרונה זה מכה שהוציא את עם ישראל מצרים. יפה. עכשיו, הרעיון היה, אומר לו, התייצב. הראשון של ליצב, כשהוא פוגש את פרעה, הוא פוגש אותו במצב של עמדה. משה היה מאוד ענר, על אחת כמה כמה שעומד לפני מלך, שלום המלך או זה, לא, הוא נאמר לו אפשרות שהתייצב. זאת אומרת, תעמוד תהיה ניצב, ניצב עליו.
התייצב זה גם סוג של פקודה,
שיצב. כן, כן, לא, אבל ניצב, כאילו, ממעמד של שררה, אתה לא בא אליו בנקודה של התפרסות וזה, אתה בא למקרה בבת, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא. ככה אתה מופיע אצלו. זה חשוב להבין, אנחנו לא מבינים את זה. הרי צריך להבין מי זה משה רבנו. הרי הוא נכנס לארמון פרעה. עכשיו, מה זה להיכנס לארמון פרעה? מה, אתה חושב שאתה יכול ככה סתם ללכת, להיכנס בדלת ולבוא לפרעה? מה זה, איזה מין דבר זה בכלל? אם לא מזמינים אותך, אין סיכוי שתיכנס.
הוא גדל שם, אבל.
אבל איך אתה נכנס בפנים לתוך, לדבר עם המלך? מה, אין שומרים? מי נותן לך להיכנס בכלל? ועוד משה רבינו מבוקש, הרי כל מצרים מלאה עם פלקטים, מבוקש חי עומד. נו, והנה החי עומד הזה נכנס לך לתוך ארון פרעה, ניגש אל פרעה, והוא מוסר לו את ההודעה של הקדוש ברוך הוא.
אבל מצד שני, כמה שנים לפני זה היה...
עוד יותר.
זה היה נסיך.
עוד יותר, אבל זה מחזק את זה. שהרי רצו אז להרוג אותו. והנה ההזדמנות. זאת אומרת, יש להם בעצם הזדמנות לחסל את משה או לא.
כן.
תוך ארמון פרעה. הוא מוקף עם חיילים, הוא מוקף עם אריות, נמרים, חיות טרף. מה אין לו שם? זה הזדמנות לחסל את משה? ובוא נגיד, אנחנו במקום פרעה, מה היינו עושים? בא הזה מבלבל לנו את המוח, אם תשחרר, שלח תמי, שלח את תמי, נשלח אותך לאריות. מה זה שלח את תמי, שלח את תמי? הוא לא יכול לגרוע בו. אתה צריך להבין את המעמד הזה.
30 קוטר, 6 כיסאות,
כאלה, אז המעמד הזה להבין את מי זה משה רבינו? כמובן, הוא שליח השם. זה לא עכשיו... אתן לכם דוגמה, זה לפעמים אתה רואה בן אדם עם הדרת פנים שאתה מתבייש לדבר לפניו. אתה רואה, הוא זורח. זה עם משה רבינו, משה רבינו הלך. פחדו להתעסק איתו. שתראו את הדמות הזאת מתקרבת. והוא אומר...
אבל הוא נכנס... אחרי שכבר התחילו המכות, נכון?
כל הזמן נכנס.
לא, אבל...
מתי שבא?
גם לפני המכות?
הוא בא לפרעה להודיע לו בהתחלה גם. אבל עכשיו, בתוך המכות גם, עזוב, אתה הרי... סליחה, זה בן אדם גורם לי לכאלה צרות. איך נותן לו להיכנס ולצאת חופשי? בא לתוך, נכנס לתוך, עכשיו הוא מדבר עם פרעה חזיתית, זה לא שהוא מדבר עם איזה מתורגמן או עם מישהו בפתח של הדלת. עכשיו צריך להבין, פרעה בטח יושב במרכז הארמון. בחדר המלוכה, מוקף במי יודע כמה שומרים, אי אפשר לך להגיע אליו, הרי בדרך כלל המלך היה יושב שם באיזשהו כיסא, ואת להגיע אליו? מי מגיע אליו? אף אחד לא מגיע אליו. ומשה רבינו לפני, צריך להבין את המעמד הזה. מצד אחד, ואת ההשפלה של פרעה, שהוא בעצם לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, הוא רואה את משה רבינו, אומר לו מה שבא לו, והוא שום דבר לא יכול לעשות לו. צריך לחשוב, זה נראה לנו כאילו משה רבנו עשה את הדברים האלה ככה בקלות. ככה זה נראה. אבל האמת זה לא כך פשוט. כי אומרי הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה את המבנה של מלכות פרעה העליונה. זאת אומרת, הוא הראה לו איפה השורשים מגיעים. במילים אחרות, את השר של פרעה שיושב במרומים, שזה התנין הגדול נקרא, שזה שיא הטומאה. אין טומאה יותר גדולה מפרעה. והשר שלו זה שיא הטומאה. משה רבינו רואה את זה. רגע, אני... היהורים, כל האלה מסביב, בסדר, אני מסתדר, אבל לפתור, איך אני יכול להתמודד עם שיא הטומאה? זה כוח עצום של טומאה. משל, למה הדבר דומה? יש איזו משפחה, הם עברו דירה.
כשאתה אומר טומאה, הכוונה היא לסוג של חרטומים. סוג של אנשים שיודעים לעשות הרבה דברים רעים.
לא רק שהם יודעים לעשות הרבה דברים רעים, אתה מדבר כאן על הראש שלהם, שהוא כולו רע.
הוא לא רע.
זאת אומרת, אתה, יש לך מפגש...
של שטן.
בדיוק. יש לך, בדיוק. יש לך מפגש עם השטן בכבודו ובעצמו לפורע. מי מסוגל להיפגש עם השטן?
אף אחד לא רוצה.
ומשה רבינו, גם הוא לא רוצה. זאת אומרת, לא רוצה. מה זה לא רוצה? חושש, באיזשהו מקום. ולכן הלשון המוזרה הזאת, כי הרי לכאורה מה היה צריך להגיד לו, לך אל פרעה. משל, למה הדבר דומה? בוא נגיד, יהיה... משפחה עברה דירה, והילד לא רוצה ללכת לבית ספר. מאירים אותו, מסתבץ על השני, לא רוצה. אבא בא אליו, אומר לו, תשמע, כבר שלושה, אתה לא הולך לבית ספר, מה קורה? הוא אומר, אני מפחד, אני לא, מה, אני בא לשם לבית ספר, אף אחד לא מכיר אותי, כולם מדברים איתי לא יפה, המורים לא מתייחסים אליי טוב. מה אומר לו אבא? בוא יוסי לי, בוא, אני הולך איתך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כי אני הכבלתי את ליבו, אני כאן פועל מאחורי הקלעים, אין לך מה לפחד ממנו, כי אני איתך. בוא אל פרעה. זאת אומרת, הלשון הזאת, בוא אל פרעה, לכאורה מוזרה, היה צריך להיות מה? לך אל פרעה. אבל כאן אנחנו מבינים פתאום שהקדוש ברוך הוא ביחד עם משה רבינו. עכשיו אנחנו מתחילים גם להבין איך באמת אף אחד לא מעז לעצור אותו. ביי, all the best, thank you. זה האמא של צ'ורן. וזה החברים שלה מלונדון.
היא
גרה בארץ. בקיצור, הבנו מה זה בועל פרעה, והבנו איזה מין ביאה זאת. ואנחנו רוצים קצת להבין, דיברנו על המטרה של המכות, והבנו את זה פחות או יותר, אבל אנחנו רוצים קצת להתייחס אולי לחלק מהמכות כדי לדעת ולהבין. אז אחד הדברים המעניינים זה, ולמען ספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. והתעללתי, נשמע לנו מה, הקדוש ברוך הוא מתעלל. אז קודם כל צריך להבין, אם מישהו חושב לרגע שיש כאן מלחמה בין הקדוש ברוך הוא לפרעה, אז קודם כל הוא מחשבה מעוותת לחלוטין, אין כאן שום מלחמה. פרעה הוא לא קנה מידה בשביל להילחם עם הקדוש ברוך הוא. אתה חושב להבין את הקדוש ברוך הוא כל יכול. אין כאן שום מלחמה. זה... ולכן הוא אומר, אשר התעללתי, כאילו מה זה? זה צעצוע, אני השתעשעתי איתו. עכשיו, ההתעללתי, אומר הרש"ר הירש, אומר, מה זה התעללתי? זה משול עלילה. מה זה עלילה? עלילה זה דבר מוביל לדבר. יש כאן תהליך. והתהליך יש לו חשיבות. זה כמו סיפור עלילתי. מה זה סיפור עלילתי? זה סיפור שהעלילה... מובילה לסוף. זאת אומרת, אם אתה עוקב אחרי כל העלילה, אתה לפעמים אפילו יכול כבר לנחש את הסוף. ואם לא ניחשת את הסוף, כשמגיע הסוף אתה קולט איך כל הדברים הובילו לאותו סוף. נכון? אותו דבר, כל הסיפור של יציאת מצרים. אשר התעללתי. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולספר באוזני בנך ובן בנך סתם איזה סיפור. תראה, היה נס כזה, והיה נס כזה, והיה נס כזה. זה לא הרעיון. הרעיון הוא לספר את התהליך, את העלילה. כדי להבין מה המטרה של כל המכות. כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא היה לתת 5 מכות, 6 מכות, 7 מכות, 8 מכות, למה 10? זוכרים שדיברנו על זה?
כן.
כרגע, 10 מאמרות שנברא העולם, ועוד כל מיני דברים כאלה אחרים. זאת אומרת, היה חשיבות להעביר את 10 המכות האלה בדיוק בצורה הזאת, כי הם הוכיחו, כל סריה של מכות הוכיחה עוד שלב במלכותו של הקדוש ברוך הוא. קודם כל אמר, מי אשם? זה אומר, אני אשם. דבר שני, אין השגחה פרטית. אני בארץ, אני משגיח על כל דבר. דבר שלישי, יש עוד? אין עוד. אין עוד מלבדו, יש רק בורא אחד לעולם, אין עוד אחרים. וזה בעצם הסדרה של המכות.
אני אף פעם לא נכנסתי לזה, היו 10 מכות. מה המשמעות של כל מכה?
לא, אז אני אומרת.
מבחינת מבחינת עם ישראל, זאת אומרת, כאילו...
הלימוד, מה
הלימוד? כאילו דם, אז אולי הבריאה של האדם עם הדם, כאילו, אדם חם, חי, והוא לא יכול בלי דם. צפרדע, למה צפרדע? למה קינים? למה הרוב? כאילו... אני יכול להבין מכת בכורות למה, כי זה בעצם הרג, וזה...
לא, מכת בכורות היא המכה שהוציאה בעצם את עם ישראל ממצרים.
אבל היו לי פה 9 מכות, למה? למה לא מכה של לא צפרדים עכברים?
כי יש כאן דומם, צומח, חי, לדבר. הרי אמרנו שההוכחה של 10 המכות זה הוכחה לבריאת העולם, שהכל הקדוש ברוך הוא ברא. המים זה דומם. הצפרדע זה חי.
למה דווקא צפרדע?
הצמחים...
התורה יורדת לרמה של פרשנויות של מילה.
כי הצפרדע יצא מהיור. מה זה היור? היור זה האלוהים של מצרים. הוא רצה להוכיח להם לא רק שאני שולט ביור, אלא אני גם מוציא ממנו מכות. זאת אומרת, האלוהים שלכם, שאתם אומרים, עושים אותו האלוהים, ממנו יצאו המכות שלכם.
וקינים?
קינים, אפילו החרטומים לא יכולו לעשות, כי זו חיה יותר קטנה בגודל שלה. אין כישוף שולט. זאת חשוב להבין, הקדוש ברוך הוא מראה, אתם, הרי אחד הדברים אני שמעתי השבוע מאוד מעניין. אומרים שהמטה של אהרון בלע את המטות של החרטומים.
כן, זה אני זוכר.
ואחד הדברים זה, למה באמת אחרי שהוא רואה את כל הניסים האלה, הוא עדיין ממשיך. אז על ההתחלה, הוא תמיד מוצא לעצמו את התירוץ. עכשיו, מה התירוץ כאן? הוא אומר, אבל זה כישוף. אבל בכישוף, יש חוקים בכישופים. כי, אמר, איפה, בוא נראה מה נמצא את זה, זה מאוד מעניין. השבוע, בשבת שמעתי את זה, זה רב אחד אמר את זה, בשבת, זה מאוד מעניין לראות.
על הנושא של עם. הוא אומר שעם ישראל, כן, אנחנו מוגדרים כעם בעולם אחרי 45 מאז שיצא...
קום המדינה, כן? קום המדינה,
אחרת היינו עם, היינו דת. דת שמפוזרת בכל העולם.
אבל למה ההגדרה של עם ודת?
עכשיו, אני אמרתי לו, זהו, הלאום והדת, הוא אחד הם.
נכון היום.
כן.
איך?
הלאום והדת.
כן.
זה אחד. זה יהודי וזה יהודי. הלאום הוא יהודי והדת הוא יהודי.
לא, זו השאלה הידועה, אם אפשר להפריד דת ממדינה.
כן. וכמובן אנחנו חי ככה בצורה הזאת.
לא, היה ביקוח היה...
היום יש כאן נוצרים שהם ישראלים.
ממתי אנחנו עם?
איך?
ממתי אנחנו עם?
אהה. ממתי אנחנו עם? אנחנו נראה.
לא.
מיציאת מצרים אנחנו עם.
זה אנחנו יודעים, אבל העולם לא יודע.
העולם יודע את זה. זה דרך אגב, זה הרי, זה כל הוויכוח.
לא, מבחינה משפטית. מבחינה משפטית, אנחנו עם אחר מקום המדינה.
כי לא הייתה לך אולי איש...
לא היה עם לפני כן. אמרתי לו, אבל יש הרבה עמים, כן, שהיו ונכחדו, ואנחנו עם היחיד. זה הדת היחידה שמשתמע כל השנים.
כן, אבל אנחנו...
אני מסכים
איתך,
אבל
מבחינה...
משפטית...
משפטית מה? מי קובע את המשפט?
בהג.
יפה. אנחנו לא... הג, עם כל הכבוד, הוא לא זה שישפוט אותנו. זה בדיוק קיים. לא, חשוב להבין. אנחנו, ברגע שאנחנו מציגים את התמונה ואנחנו רוצים ללכת לדרך שלהם, אנחנו כבר הפסדנו. אנחנו לא שייכים אליהם. אנחנו עם עולם. אנחנו עם שיש לו הוכחות שהיה כאן, והיה כאן מדינה, והיה כאן עם, והיה כאן ממלכה. שלמה המלך שלט כאן, דוד המלך שלט כאן, שאול המלך שלט כאן, לפני כל האחרים. אתה לא
יכול.
כן, אבל הם מאמינים בזה גם, זה הדבר הכי מצחיק. אבל זה המצחיק.
אבל הבודהיזם לא מכירים בזה.
היום עוד פעם.
יש להם דת
משלהם. אני לא מדבר על הדת, אני מדבר על עובדות היסטוריות.
חסי עולם לא מכיר.
אנחנו מדברים על עובדות היסטוריות. אנחנו מדברים על עובדות, לא, לא, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על עובדות, חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על עובדות היסטוריות, אנחנו גם היינו עם לפני כולם. עובדות היסטוריות, יש ארכיאולוגיה, זה לא, אנחנו לא ממציאים דברים. אלה דברים שמוכחים, יום כל יום מגלים עוד נדבך ועוד נדבך. אתה לא יכול להתעלם מזה שהיה בית מקדש, בחפירות הוכיחו את זה. אתה לא יכול לצלם שהיה מקווה. גם את זה הוכיחו בחפירות. יש כתובות עבריות. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהתעלם שהיה כאן עם שחי וקיים. אז נכון, אם אתה בא ואומר, זה העם ההוא, זה לא העם הזה, זה בעיה, כבר יש לך בעיה אחרת. אבל אנחנו מאמינים שאנחנו עם ישראל, עם עולם, נוצרנו לעם ביציאת מצרים, ולכן הבסיס והיסוד באמונה ביציאת מצרים. כל הזמן אנחנו מזכירים יציאת מצרים. זה מה שאנחנו לומדים כרגע את הפרשיות האלה, זה ערב שלם בפסח, אנחנו נשב ונדבר על זה. וכל המרבה לספר יציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? כי זה בעצם המהות שלנו. זה הוכחה שהבורא ברא את העולם, ובחר בנו, כי אותנו רוצים מצרים, בחר בנו להיות לו לעם. ומהרגע הזה, החודש הזה לכם, זה המצווה שמופיעה כאן, שבעצם כאילו המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה. החודש הזה לכם היה בשבת. החודש הזה לכם ראש חודשים. זה החודש הזה, זה החודש שבו עם ישראל יצאו ממצרים, וקיבלו כאילו את השלטון בתור אומה. לנו, אנחנו לא צריכים הוכחות מזה שלפני 70 שנה קמה מדינת ישראל. מדינת ישראל זה דבר חדש.
העולם צריך
הוכחות. העולם, עוד פעם, העולם לא צריך הוכחות. העולם רוצה הוכחות.
רוצה הוכחות.
הוא לא צריך, כי אם הוא יסתכל, גם הוא, בינינו, מה, הם לא יודעים שהיה כאן בית מקדש? יהודי. יש הוכחות לזה.
אתה יודע שהבטיקן...
הם, איך יכול להיות?
הבטיקן לא הכיר בעם היהודי.
למה שיקיר? הם טוענים שהם העם היהודי. אתה לא רואה, עוד פעם, אתה לא רואה, אתם... עוד, תבינו מה שקרה, הם טוענים, לא, הם טוענים שיש הוא המשיח, ומהרגע הזה, זה עבר אליהם, זה הכל. לכן יש להם את הברית החדשה והברית הישנה, זאת אומרת, הם מאמינים בתורה, אבל הם טוענים שבשלב מסוים הופיע ישו, והיו כל עם ישראל צריכים ללכת אחריו, והם לא עשו את זה, ולכן בעצם השרביט של העם הנבחר עבר מעם ישראל לנצרות. זה מה שהם טוענים. הם לא באים ואומרים שלא היה עם ישראל, והם גם לא באים ואומרים שלא הוציאו אותנו ממצרים. להפך, עד רבה, זה האמונה שלהם גם.
הם לומדים את זה גם.
בדיוק, הם לומדים את זה גם. אבל זה בדיוק העניין, שאתה בוחר לעצמך מה מתאים לך, אז אתה תזרום מה שאתה רוצה. גם האסלאם לקח את הדברים מהתורה ועשה מזה מה שבראש שלו. חשוב להאמין שאנחנו, ברוך השם, לא צריכים את זה. אנחנו רואים את ההוכחות בשטח. עכשיו, גם העולם רואה. אבל נוח לעולם לשנוא אותנו, ונוח לעולם לא לקבל את זה, אז מתעלמים מכל הדברים. תראה, זה בדיוק כמו שנעשה רצח עם לידינו, והעולם לא עושה כלום. וכאן שמישהו, סליחה, בונה איזה בניין, וואו, איזה רעש. וכשעושים מבנים בלתי חוקיים, כל העולם על הרגליים, איך אתם מעיזים? וואלה, תראה מה שאנחנו עושים כאן לידינו, רוצחים ואונסים ושודדים, כל יום. הורגים ילדים תמים חפים מפשע. זורקים פצצות, עושים בניינים, עושים בתים. בעולם לא עושה כלום. אבל הנקודה היא שחשוב להבין, אם אנחנו נתייחס לכל מה שהעולם רוצה מאיתנו, אז אנחנו יכולים, בוא נצעד ביחד לים, וניכנס בפנים, ונגמר הסיפור. למה ללכת רחוק? אבל אנחנו, שזה לומדים את הפרשה, ורואים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ורואים את עשר המכות שהן הוכחה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא שולט בהכל, כמו שאתה שאלת, למה לצפרדע ולמה על הזה, כי כל אחת מהמכות מוכיחה שליטה בעוד אחד ממרחבי הבריאה. אם זה הצומח, אם זה החי, אם זה הדומם, אם זה החיות הכי קטנות שיכולות להיות, אם זה הרבה שבעצם זז על, עם הרוח, והרוח הביאה אותו למצרים, אם זה ההתעללות הזאת של בא ברד והורס את הכל, אבל משאיר חלק, ואז בא הרבה ומחסל גם את החלק שנשאר. וכשהם אוספים את הרבה, התעללתי במצרים, מה קורה להרבה? למחרת נעלם הרבה גם שהם אספו, כי הם היו אוכלים את הרבה. אז גם זה נעלם. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהקדוש ברוך הוא בא ומראה להם, חבר'ה, אין כאן איזה פייט. אין כאן איזה מלחמה, זה טעות. ולכן אשר התעללתי, אם אנחנו נעקוב אחרי המכות, ונעקוב אחרי אחת אחרי השנייה, אנחנו נראה את התהליך שמוכיח שהאבא שבשמיים, הוא שולט בהכל. הוא האחד היחיד המיוחד, זה נות בלבדו. עכשיו, הנקודה המעניינת היא חשוב להבין. מה?
זה כולם, גם הנוצרים וגם המוסרים.
כן, הנוצרים יש איתם בעיה, מכיוון שהם מאמינים בשילוש הקדוש. כן. שזה כבר עבודת אלילים. זאת אומרת, יש כאן בעיה. כי הם באים ואומרים שיש הוא גלגול של הקדוש ברוך
הוא. מאמינים גם באלוהים וגם בישו שזה...
לא, הם טוענים שישו הוא... לא, הוא גלגול של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין, זה לא
פשוט. כן, אבל הוא פה אליל, כי הוא דמות.
כי אתה יכול לבוא ולהגיד, משה רבינו גם היה פה אל פה הדבר בו, זאת אומרת, אם הם היו מחזיקים מישהו כמו משה רבינו, זה היה חצי צרה. אבל הם הגיעו לדרגות ש...
שמשה מנדף את הקדוש ברוך הוא.
בדיוק. וזה כבר בלתי אפשר, אנחנו לא יכולים לקבל דבר. זאת אומרת, האסלאם, אין, האסלאם זה אללה. מוחמד הוא הנביא, כמו אצלנו. בדיוק כמו שצריך להיות. לכן מותר לך להיכנס למסגד, ואסור לך להיכנס לכנסייה. כי נכנס לכנסייה, אתה כאילו משתתף בעבודת אלילים. זה מאוד מצחיק, תשמע, כי הם כאילו יותר קרובים אלינו מהאסלאם. אבל זה לא נכון. בכלל לא, כי זו אמונה מעוותת. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא קדוש ברוך הוא. הוא לא יצור אנושי. מה?
הם יותר מהורים.
כן, לכאורה, לכאורה. אבל זה הכל...
הכל לכאורה.
בדיוק, הכל בדיוק, הכל לכאורה. ראינו את החיה הנאצית עם השם המזכרה. מה שהם עשו בשם... ולא היחידים, בשם הדת, מה עשו במהלך כל השנים. מסעי הצלב. האינקוויזיציה הספרדית, שאוך אומרים, ראינו את הדברים האלה.
הם רצחו הכי הרבה, המצרים רצחו הכי הרבה, עשו...
וזה בשם נפלות את הלחי השנייה. אתה מבין? איפה הפניתם את הלחי השנייה? אתם רוצחים ושודדים ואנסים ומה לא.
דווקא המוסלמים הרגו פחות מאשר
המוסלמים זה משהו אחר, המוסלמים הם יותר פרימיטיביים, אז אנחנו מסתכלים על זה כאילו אנחנו מצפים מהם לזה. אם אתם מבינים, אתם מבינים מה אני אומר. אבל אתה לא מצפה את זה מ... סליחה, האומה הגרמנית? האומה הגרמנית, אתם יודעים מה זה היה? זה השיא התרבות המערבית. נימוסים, חוקים, הכל. ותראו מה שהם עשו.
זה פשוט...
אי אפשר להאמין. אי אפשר להבין את זה. לכן חשוב לנו להבין שאנחנו קוראים כאן את היציאת מצרים, את כל המכות. חשוב להבין מה הפואנטה כאן. הפואנטה כאן שלנו לא אכפת מה קורה בעולם. לא להיות מושפעים מזה. לכן אנחנו חושבים לילה שלהם ביציאת מצרים, ומספרים על יציאת מצרים, ולא כתוב להתפלפל. כל המספר ביציאת מצרים, כל המרבה לספר מצרים, הרי זה משובח. לא לפלפל, לא חידושים, לא המצאות, לספר את הסיפור. מה זה? כאן מה שהוא אומר.
והגעת לבנך.
והגעת לבנך. זה הרעיון המרכזי. עכשיו, כמו שאמרנו, המכות. בואו סתם ככה ניגע בכמה מהמכות, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים בכלל. אז בואו נראה. זה היה פרשת וערה, אנחנו נמצאים פרשת בו. פרשת בו. יש עוד נקודה אחת שאני רוצה ממש לעבור עליה ממש בקצרה. האור החיים הקדוש, דיברנו על זה גם בעבר, האור החיים הקדוש בא ושואל שאלה. והוא שאלה מאוד מעניינת, מה השאלה שלו? אומר, אני רוצה להבין, אתם בא ואומר לי שהקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו של פרו. אבל בסוף היום פרו הוא בן אדם. ויקשה את ליבו, זה לא אומר שלא היה לו, שאומר שהוא לא יודע כלום. הוא עשה לו קשה. זאת אומרת, הוא עזר לו להחליט בצורה שהוא רוצה להחליט. אבל היה לו, צריך להיות איזושהי מחשבה. זאת אומרת, מה בעצם גרם לפרו, או נתן לו את האב האמינה לחשוב שהוא מסוגל נגד הקדוש ברוך הוא. חשוב להבין את זה. מכיוון שעל פניו, תשמע, אתה מקבל כאלה מכות, אדוני, לא רק זה, מה אנחנו רואים כאן? כאן אנחנו רואים, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלחת אנשים ויעבדו את השם אלוקים, הטרם תדע כי עבדה מצרים? זאת אומרת, עבדי פרעה כבר רואים שהמצב אבוד. והם אומרים את זה לפרעה, אמרת, תגיד, אתה לא, אתה... עכשיו, מה בעצם הולך כאן? מה זאת אומרת, הטרם תדע? מה, פרעה מטומטם? הוא טמבל? מה? הקשה את ליבו, אבל לא לקח לו את הלב, לא לקח לו את הכושר ההחלטה, והוא פרעה, הוא חכם, הוא לא טיפש. אז מה הייתה המחשבה? המחשבה הייתה מתחילה בעצם בספר שמות. בספר שמות נאמר למשה רבנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו
בעזרת השם שבוע הבא. כן, אמרתי לך.
ואמרתם אליו, תגידו לפרו, אלוקי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. זאת מה הבקשה?
ללכת לסבוח.
ומה אחר כך? ולחזור. זאת אומרת, לכאורה.
מה הבעיה?
אז מה אומר פרו לעצמו? רגע. מה הקטע? הוא באמת, אבל לא, הוא אומר לו, מה, אם הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, מה הוא מתחמן אותי? הוא אומר לי שלושה ימים? מה יעזור לו שלושה ימים? הוא רוצה להוציא אותם ממצרים. רק מה, הוא יודע שהוא לא יכול להוציא אותו ממצרים, אז מה, הוא מנסה לתחמן אותי שאני אתן להם לצאת, ברגע שיצאו תבולות מצרים, יברחו. אז אני אנצח את המלחמה הזאת. למה? כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא מוגבל. וברגע שיש מוגבלות, אז הוא חושב, אני, יהיה קשה, יהיה מאבק קשה. יעלה לי בדמים. ועלה לו, ועולה לו, ברד, בלגן, הכל. אבל הוא ממשיך. למה? כי הוא בסופו של דבר...
אותי לא יחזירו במכות.
ואני אנצח בסוף, כי הוא מוגבל. אני אמצא את הנקודת תורפה. אז פעמים כאן, אחרי כל המכות האלה, אומרים, עם כל הכבוד, אדון פרעה הנכבד, אתה כנראה טועה. כנראה שבאמת הבקשה שלו, שלושה ימים וחזרה. כי אתה רואה את הכוח שלו. זה כוח בלתי מוגבל. אם היה רוצה, היה מחסל אותך בשנייה. זאת אומרת, אם הוא לא מחסל אותך, סימן שהבקשה שלו לגיטימית ואמיתית, ותשלח אותה. הטרם תדע כי עבדה מצרים, אתה טועה בחשבון שלך. אתה לא יכול על הקדוש ברוך הוא. ואם הוא ביקש שלושה ימים, כנראה שזה מה שהוא רוצה. תשלח אותה. אז מה עושה? פרעה.
אתה אומר... גם את המכה העשירית, הוא לא קיבל אותה בסופו של דבר.
תכף.
הוא לא קיבל אותה.
סליחה.
הוא בעצמו לא.
גם את זה הוא לא מקבל. זה מה ש...
המכת בכורות, הוא לא קיבל בסופו של דבר.
עבדי פרעה מגיעים אליו, אומרים לו את מה שאמרנו כרגע, מה הוא עושה? הוא מבין שיש כאן בעיה. ואז הוא אומר, רגע, רגע, אולי צודקי. אולי באמת אני טועה. אולי באמת הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. ואני בעצם מביא את כל מצרים לעבדון, אני אפסיד את המלחמה הזאת. בוא נבדוק. בוא נבדוק אם באמת המטרה היא לצאת שלושה ימים, או המטרה היא לברוח. אם המטרה היא לברוח, הסימן שאני צודק. אם המטרה היא שלושה ימים, אז העבדים שלי צודקים. אז באמת, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, נשלח אותם שלושה ימים, ויחזרו ונגמר. מה הוא עושה? ויושב את משה ואהרון, הוא מחזיר אותם חזרה. ויאמר אליהם, לכו עבדו את השם, בסדר, חשבתי על זה, תלכו, תעבדו את השם. כן, אני מאשר לכם. מי ומי הולכים? טוב, תגידו לי מי הולך. ויאמר משה, מנערינו וזקנינו נלך, בבנינו, בנותינו, בצוננו, בקרינו נלך, כי חג השם לנו. כולם. גם הגברים, גם הנשים, גם הילדים, גם הצאן, כולם. אומר, ויאמר אליהם, יהי כן השם עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפכם, ראו כי רעה נגד פניכם. מה זה, מה פתאום? אתם מתחמנים כאן משהו רע. למה? לא כן. אם המטרה שלכם עבודה, עבודת השם, להביא קורבנות, לכונה הגברים. ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. ויגרש אותם את מי פרעה. זאת אומרת, מה קורה? הוא שולח בסוף או לא שולח? למה? הוא אומר, אם באמת רוצים גם את האנשים, גם את הילדים, וגם את הצום, סימן שאני צודק, שזה לא הסיבה. כנראה זה חזרה לרעיון המקורי. זאת אומרת, אומר הרב חיים הקדוש, הסבר מאוד יפה, שכאן אנחנו רואים בעצם את המשחק הזה. אנחנו רואים איזה יופי בעצם הקדוש ברוך הוא בעצם מראה לנו איך פרעו נתפס על הקטע הזה של השלושה ימים. כי אנחנו גם שואלים אצלנו, שאלות, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מה המשחק כאן באמת? למה אתה לא בא ואומר, משחרר את עם ישראל? מה הקטע הזה? שלח אותם שלושה ימים כאשר הכוונה היא, אנחנו יודעים מה הכוונה. מה הכוונה שלושה ימים? לא. מה, הקדוש ברוך הוא משקר? הקדוש ברוך הוא מתחמן? מה, משחק איתו? מה בעצם הרעיון כאן? אבל הרעיון כאן הוא עמוק מאוד. מה הרעיון? א', מידה כנגד מידה. אתה פרעה הרשע. בהתחלה, לקחת עם, את הילדים שלי לקחת, ותחמנת אותם. באת, סיפרת להם עבודה יזומה, צריך לעזור למצרים, ביצורים, לא יודע מה סיפרת להם, אפילו באת לעבודה בהתחלה, כאילו, ואז מה הייתה המטרה שלך בהם? לשעבד אותה. אז גם אני אעשה לך אותו דבר. אני אגיד לך שלושה ימים, שהכוונה שלי לקחת אותם לגמרי, אבל בדיוק כמו שאתה התנהגת, אחת הסיבות, ככה גם אני אעשה. זאת אומרת, שם אומרים, זה מידה כנגד מידה, זה מסתדר לנו יפה. מבינים עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? עכשיו...
באיזה שלב של המכות הוא בא ואמר לו, תשחרר אותי שלושה ימים, או לכל אורך הדרך?
לכל אורך הדרך, זה דרך אגב, אתמול
היה דיון בזה. לכל אורך הדרך הוא דיבר על שלושה ימים?
הוא כמעט לא מדבר על זה, דרך אגב. אבל בהתחלה, זה מה שנאמר, ומשה רבנו זה מה שהוא אומר, באחד השלבים לפרעה. זה פרעה יודע, מדובר בשלושה ימים. על פניו. עכשיו, מה יש כאן עוד? הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, זה לא נגמר. עוד יש דרך ארוכה. זאת דם, דרך אגב, אחרי עשרת המכות, זה גם עדיין לא נגמר. ואנחנו יודעים שזה לא נגמר. כי הם יוצאים ממצרים, והוא רודף אחריהם. למה הוא רודף אחריהם?
הוא לא קיבל, הוא לא, שהוא לא ישלים ממה שהוא עשה.
למה?
מה?
למה?
הוא מאמין שהוא ישיג אותם.
כי חוזרים השליחים שלו ואומרים, הם לא מתכוונים לחזור.
אז הוא לכל החדר גם שהוא שחרר?
בדיוק, הוא עדיין בראש הזה של השלושה ימים. זאת אומרת, גם אחרי שהוא משחרר אותה...
זה לא מוזכר כמעט בכלל בתנ״ך. זאת אומרת, זה נראה לי, זה פרשנויות ש...
זה פרשנות מאוד הגיונית.
זה, כן, אבל...
מעניין, לא, מעניין. לא, לא, מה שמעניין זה למה לא יצאו בחושך. כולם היו בחושך, לא ראו אותם, יכלו לצאת.
לא, אומרים שהוא קודם כל שמו כללה על מצרים, המחשבים. אף אחד לא יכול לעזוב את מצרים. זה כאילו, אתה חושב כאילו גדר חשמלית, אבל מקשפים. לא יכולת לצאת מצרים. עכשיו, הקטע הוא, אנחנו נראה את זה בהמשך בפרשיות, שפרו חושב שהוא שולח את העם. והיא בשלח פרו. אבל מי שלח את העם? הקדוש ברוך הוא, מי אתה בכלל? כל הקטע הזה של התעללתי במצרים, זה לבוא ולהראות לנו. א', מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מודד בעולמו. אתה ניסית לתחמן את העם שלי, אני מתחמן אותך. דבר שני, להראות לנו שבן אדם יכול לקבל מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, ולהמשיך בדרך המעוותת שלו. ויושב על זה רעיון ארטילאי בינינו. הרי בינינו. נכון? בינינו, אני אשאל לכם שאלה. אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא תחמן אותך. נתן לך מספיק מכות? תגיד, מה אכפת לך? תגיד, אתה מטומטם? מה אתה רודף אחרי? מה, אתה פסיכי? מה, לא היה מספיק לך מכת בחורות? לא היה מספיק לך שכל מצרים הוחרבה? אין לך צון, אין לך בקר, אין בתים, אין אנשים, כולם מתים, מגפות, בלגנים, ואחרי כל זה, אז הוא עבד עליי. נו, אז עבד עליך, אז מה? אתה לא חסר אנשים שאתה עבדת עליהם? אבל זה הקדוש ברוך הוא, ראית את הכוח שלו.
זה לא הקדוש ברוך הוא, זה כלום, הוא לא מאמין בו.
זה לא כלום, לא, זה לא כלום. זה הגאווה. זה הנקודת הגאווה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. זה אני, הדרך שלי, אני אצליח בה למרות הכל. זה כמו אחד שמעשן. הוא רואה, יש איזה אחוז מסוים שמעשנים ולא קורה להם כלום. במה הוא נתלה?
נאחז בזה.
הוא נאחז בזה. זה פרו.
אבל לא
הרבה
שום, בהרבה מאוד דברים.
יפה. זה הפרו שבתוכנו. עוד פעם, אני תמיד חושב על הנקודה הזאת. מה שאנחנו לומדים זה לא איזה סיפור היסטורי. אנחנו לומדים איך להתנהג. אנחנו לומדים מפרו איך להתנהג ולהבין שיש פרו בתוכנו. שהרבה דברים שאנחנו רוצים בחיים שהם לא טובים. ואנחנו מקבלים על זה. אנחנו ממשיכים, מקבלים, וממשיכים. לא קורה. כמה קורה לנו? אז הוא אומר לך.
זה מי המינוס בבן שגדל שקיבלת עכשיו כסף.
יפה, ואתה ממשיך הלאה.
זה לא יהיה בסדר, אני אשתמש בזה.
את אשר איתה, אז הוא אומר לך, תזכרה.
זה דנקנר וצ'וב.
אז זה בשביל זה אומר. אז אומר לך הקדוש ברוך, אשר תספר לפנחה ובן מלך, אשר התעללתי במצרים. תבין שזה לא מוביל למקום טוב. אם אתה תקשיב לפרעה שלך, זה הדרך. זה מה שקורה, זה מה שהולך לקרוא לך. אז כאן ראינו, הבנו, מה בעצם מניע את פרעה. בוא נגיד, מה התירוץ שלו בראש, השכלי, מה התירוץ השכלי שלו להחזיק הלאה בקטע של אני לא משחרר, וגם אחרי שמשחרר, הוא רודף אחרי. כי הוא מנסה לשכנע את עצמו שהקדוש ברוך הוא מוגבל. למרות שאנחנו כולנו יודעים שהוא לא מוגבל, וגם בינינו, גם אם הוא היה מוגבל, אחרי כאלה מכות, תגידי, מה אתה, עם מי אתה מסתבך? מוגבל, לא מוגבל, גמר לך את המדינה שלך. אז עכשיו הם ברחו. ברחו בהוראה של מי הם ברחו? בהוראה של הקדוש ברוך הוא. אז מה, אתה ממשיך הלאה? אבל הוא חושב שכנראה הוא מסוגל, היות והם בורחים, כנראה שכאן נגמר הכוח שלו, של הקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד מוצאים את ההצטדקויות להמשיך בדרך שלו. ככה אנחנו בנויים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר את כל הסיפור הזה עושה בשביל מי? מה אמרנו? של עם ישראל. זה לא בשביל העם המצרי. זה בשביל עם ישראל, שנלמד ונדע, וכמו שאנחנו נראה, זה לא כל כך עזר לכולם, אלא עזר לאחוז קטן. עכשיו, מה בעצם קורה? הקדוש ברוך הוא נותן מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. וכל המטרה שלו היא שעם ישראל יחזרו בתשובה. שיחזרו לדרך הנכונה. והצ'אנס האחרון היה מכת חושך. עד מכת חושך היה צ'אנס לכל יהודי לחזור בתשובה ולהצטרף לעם ישראל בדרך. אגב, הוא לא היה חייב אפילו לחזור בתשובה שלמה, כי אנחנו רואים שגם אחר כך יצאו עם עם ישראל גם כל מיני אספסוף, וגם מתוך עם ישראל היו כאלה שעוד עבדו אלילים. אבל הם בחרו, הם יכלו לבחור לצאת עם עם ישראל. שזה גם הייתה כנראה, בשביל מישהו שקוע בתוך עבודה זרה, אז כנראה הייתה החלטה לא קלה. ואכן, במכת חושך נגמר הסיפור.
אני רואה שהוא דילג, הם ראו בפיזית שהחושך לא פגע בה...
לא, להפך, בחושך הקדוש ברוך עשה חיסול חשבונות. במכת חושך, כל אלה שנשארו בתומעה של מצרים, מתו.
לא, לנו אומר פחות. למישהו מסיבור,
הוא אומר... עם ישראל.
כן.
אותם 80% שלא יצאו, מתו במכת חושך. ולכן, בהתחלה היה מכת חושך רגילה, מה זה רגילה? שלא ראו, אבל אחר כך היה מכת חושך, בימש חושך. שלא יכולת, זאת אומרת, מי שישב לא יכול לקום. מי שעמד לא יכול לשבת. בטח. החושך נהיה מוחשי. עכשיו, הסברנו כמה, מזה אנחנו נסיים, הסברנו כמה פעמים את העניין של המהות של חושך. ואמרנו שאחד הפירושים, שהחושך להפך היה אור. מה היה, איזה אור היה? אור של קדושה. והטומאה לא יכולה להחזיק באור של קדושה. מה הכוונה? כשאתה נוסע בכביש הערבה, באמצע הלילה, ופתאום באה מסעית מולך עם אורות גבוהים, מה אתה רואה?
כלום.
אתה נהיה עיוור לגמרי. אתה מסתנבר. הכי מסוכן שיכול להיות. אבל לכאורה... אור גדול. מה זה, אתם פנסים של מסעית? זה משהו חדול בחמר. אחרי זה איזה אור עושה לך על הכביש. אבל מה אתה רואה? קדח. זאת אומרת, כשאתה מסתכל עכשיו על השמש, בעיניי חשופות, מה תראה? מסתנבר. אז מה עושים? שמים מסכים. כדי לסתכל. כן, שמים מסכים. ככה על פי הקבלה. על פי הקבלה. כשאתה בעצם בא לקבל את האור מהקדוש ברוך הוא, אתה עובר דרך 10 ספירות. 10 ספירות הם מסכים. שמביאים אותך עד הדרגה שאתה יכול לראות יותר ויותר ויותר. אבל בהתחלה אתה מתחיל ממסך עבה כזה. כדי שלא תיפגע מהאור. עכשיו שאתה מתרומם, אתה יכול להוריד את המסך קצת. ולהוריד עוד קצת. ולהוריד עוד קצת. שאתה מקבל את היכולות.
זה מלא.
בדיוק. מלא, זה איך אומרים בביאת הגואל. זה באחרית הימים. עד אז אנחנו לא יכולים לראות את הגואל. עכשיו, במובן הזה, אומר בעצם שהאור שהקדוש ברוך הוא הביא, גרם לזה שמצד אחד, המצרים שהיו כולם בתוך הטומאה, לא ראו כלום. אבל לעומת זה אנחנו יודעים שהיהודים כן ראו. איך הם ראו? כי הם היו ברמה רוחנית גבוהה. ברור לו שמדובר באותם 20% שכן התחברו לרעיון, והם מבחינתם, הם עכשיו הסתובבו במצרים, והאור התאים להם. הם יכלו לראות באור הזה. לעומת זאת, זה כמו שתיקח את הלף, שיכול תחשוף אותו לאור, מתעבר. אותו דבר, קח את המצרים האלה, תחשוף אותם לאור של הקדושה, יתעברו, לא רואים כלום. לעומת זאת, עם ישראל, שהתקרבו לקדוש ברוך הוא, הם ראו. זאת אומרת, זה הסבר מאוד יפה על מכת חושך. עכשיו אומרים שהחושך היה בגודל, בעובי של דינר כסף. אנחנו דיברנו על זה גם. זה מדרש מוזר.
מה
הכוונה? יפה, העובי של אומרים, החושך הגיע לדרגה שהיה אפשר למשש אותו. אז לא, היה כל כך הרבה, עובר מדרש היה בו עובי של דינר כסף. נדמה לי דינר כסף משהו, זה המושג. שואלים, מה זה דינר כסף? מה, איזה מין השוואה הזו? למה הוא אומר? בחיים, כשאתה...
זה הכל כסף.
אתה איך אומרים לפעמים, בגלל דינר של כסף, אתה לא רואה את החבר שלך ממטר. ולא ראו איש את אחיו. לא ראו איש את אחיו בחושך. מה זה לא ראו? הכסף. הכסף נכנס באמצע, אתה לא רואה אף אחד ממטר. יש לך מכת חושך, אתה לא רואה את החבר שלך, אתה לא רואה את האח שלך. זאת אומרת, זה גם איזשהו לימוד קטן בתוך העניין הזה של מכת חושך. אבל אחד הדברים היפים אומר שבעצם, אומרים שמשה רבינו הביא את האור, מה הכוונה? אומר, זה גם תירוץ יפה על מכת חושך. כל האור שיש לנו בעולם הוא בזכות הצדיקים. זאת אומרת, אם הצדיקים לא היו בעולם, העולם הזה היה כולו שרוי בחושך. חושך. גשמי, חושך גשמי. זאת אומרת, הם בעצם מפעילים את העולם. זה כמו שהיה מישהו שאל אותי, גם היה זה משהו מאוד מעניין.
גם כשיש חושך, כשיש חושך הוא יפני, כן?
נכון, אבל אני אומר לך כאן, אנחנו אומרים, כאן יש את החיבור עם העולם הגשמי, עד כדי כך. זאת אומרת, כל האור של העולם, כל החיים של העולם, זה בזכות הצדיקים. עכשיו, מה שקורה, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? נטה ידך. מה אומר אתה? קח את האור שבעצם הגיע בזכותך, ותעלים אותו משם. כאילו, תפסיק את הזרימה של האור. זאת אומרת, עוד התבוננות. צריך להבין שאנחנו לומדים את המכות, אנחנו לומדים בעצם מהויות, תובנות. וכאן התובנה היא במכת חושר, יש המון תובנות עצומות, כי זה בעצם המכה שסגרה עניין. מאותו רגע, בעצם מתחילה בעצם יציאת מצרים. כי מכת בכורות, זה כבר היציאה במצרים. ולסיים, ולהבין, כשאנחנו מדברים על אור, מדברים על ה... אז חשוב, אין במציאות משהו חי שאין בו מן הטוב. חשוב להבין את זה. גם ברע הכי גדול יש נקודה טוב. כי החיות היא רק בטוב. אין חיות לרע. אין לו חיות. חיות היא רק מנקודת הטוב. זאת אומרת שגם הרשע הכי גדול יש בו נקודת חיות. מה, איך היה מכת בכורות? אחת ההסברים, דיברנו על זה גם לא פעם. הקדוש ברוך הוא עבר במצרים. ברגע שהקדוש ברוך הוא עבר במצרים, הוא הקדושה הגדולה העליונה. משך את כל הנקודות אור שהיו בעצם בכורי מצרים, והשאיר אותם מרוקנים בעצם. באמת הוא. כאילו נשאב מהם הניצוץ היחיד שמחזיק אותם.
מה שהיה להם.
כן, נעלם. זה כמו, להבדיל, שאתה לוקח נר, ומביא אותו ללהבה גדולה. מה קורה לנר? תופעה מאוד מעניינת.
כשאתה מביא אותו...
לוקח את הנר, נר קטן, מביא אותו ללהבה גדולה. תנסו את זה פעם, תראו דבר מדהים. הרי ממה אש ניזונת?
מהחמצן.
יפה. זאת אומרת, אם יש להבה גדולה, היא לוקחת את כל החמצן.
שאני לוקח...
בטח, מה זה נחבר? הוא נשאר. כי הלהבה הגדולה שואבת את החמצן, אז אין לו חמצן לבהות. זה התיאור אנחנו רוצים להבין מכת בכורות לפי ההסבר הזה. זאת אומרת, האש הגדולה, הקדושה הגדולה עוברת, וכל הלהבות הקטנות האלה, ברגע שהקדושה הגדולה עוברת, מה היא עושה?
שואבת
את הנקודות אור שלהם, ולא נשאר כלום. נחבו. הכל נחבא. אז למדנו כאן היום כמה תובנות יפות מאוד על החלק ממכות בכורות. יש כאן הרבה דברים יפים ונפלאים על המכות והלימוד והחודש הזה לכם. אבל עוד פעם, יכולים לדבר על זה שעות על גבי שעות. הלימוד הגדול הוא לדעת ולהבין א', שכשאנחנו קוראים את עשרת המכות, לדעת ולהפיק לקחים מזה. ולקחים לא למה שהיה פעם, אלא לקחים היומיומיים. מה שיהיה היום, לאותו פרוע קטן שנמצא בתוכנו, ומנסה לשכנע אותו לעשות דברים. להבין גם, עוד נקודה שמאוד קשה לנו להבין, כמו שדיברת היום בבוקר. חשוב להבין שאפילו מסנחריב יצאו שמיה ואבטליון. זאת אומרת, צריך להבין ש... בכל דבר בבריאה יש נקודת אור. יש נקודה של חיות אמיתית.
חייב להיות.
חייב להיות. אם לא, אין חיות.
זאת.
ולכן חשוב...
חייב להיות משהו קטן, נכון, שכל הרע משתלט, אבל...
נכון.
אתה לא יכול בלי
זה. אבל זה גם נותן אור בקצה המנהרה. זאת אומרת, גם אם אנחנו נמצאים פה במצב ממש קשה, מבחינת תומה, בוא נה... לא יודע, עשינו דברים נוראיים. לפעמים בן אדם יכול להתייאש. אין לך מה להתייש, כי יש לך נקודה פנימית, במיוחד אצל יהודים, יש לך נקודה פנימית שמחוברת לקדוש ברוך הוא. דרך הנקודה הזאת יש לך תמיד פתח הצלה. זאת אומרת, תמיד יש את הפתח הצלה הזה להינצל. עכשיו, שאנחנו נזכה באמת, שלא נצטרך להגיע לפתח הצלה הזה, אלא שאנחנו נדע להשתלט על הפרוע שלנו, ולהבין שעוד פעם, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בורא את העולם, וגם לא לפחד מהתמודדויות. כי מי איתנו? אמר הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה, הוא איתנו בכל מקום שנלך.
יישר כוח.
ברוכים תהיו.
יישר כוח.